פרק ט', ואיש מבנימין ושמו קיש בן אביאל בן צרור בן בכורת בן אפיח בן איש ימיני גיבור חיל ולא היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבוה מכל העם ותאבדנה האתונות לקיש אבי שאול ויאמר קיש אל שאול בנו קח נא איתך את אחד מהנערים וקום לך בקש את האתונות ויעבור בהר אפרים ויעבור בארץ שלישה ולא מצאו ויעבור בארץ שעלים בעין ויעבור בארץ ימיני ולא מצאו הם הבאו בארץ סוף ושאול אמר לנערו אשר אמו לך ונשובה פן יחדל אבי מן האתונות ודאג להם ואמר לו הננה איש אלוהים בעיר הזאת ואיש נכבד כל אשר ידבר בו יבוא ואתה נלך שם אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה ואמר שאול לנערו והנה נלך ומה נביא לאיש כי הלחם הזל מכלנו ותשורה אין לאבי לאיש האלוהים הייתנו ויוסף הנער לענות את שאול ויאמר הנה נמצא בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלוהים והגיד לנו את דרכם לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש האלוהים לכו ונלכה עד הרועה כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה ויאמר שאול לנערו טוב דברך לך נלך וילכו אל העיר אשר שם איש האלוהים הם העולים במעלה העיר והם מצאו נערות יוצאות לשאוב מים ויאמרו להן יש בזה הרועה ותעננה אותם ותאמרנה, יש, הנה לפניך מהר עתה, כי היום בא לעיר, כי זבח היום לעם בבמה. כי ברכם העיר, כן תמצאו אותו, בטרם יעלה הבמת הלאכול, כי לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזבח, אחרי כן יאכלו הקירויים, ועתה עלו כאותו, כי היום תמצאו אותו. ויעלו העיר, הם הבאים בתוך העיר, והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה. ואדוני גלה את אוזן שמואל יום אחד, לפני בו שאול אמור. כעת, מחר, ישלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלישתים כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי ושמואל ראה את שאול ואדוני ענהו הנה האיש שרמרתי אליך זה יעצור בעמי ויגע שאול את שמואל בתוך השער ויאמר אגיד ענה לי איזה בית הרואה ויען שמואל את שאול ויאמר אנוכי הרואה עלה לפני הבמה ואכלתי ממי היום ושלחתיך בבוקר מכל אשר בלבבך אגיד לך ולהתנות העובדות לך היום שלושת ימים אל תשם את לבך להם כי נמצא ולמי כל חמדת ישראל על הולכה ולכל בית אביך. ויען שאול ואומר, אלו בני מיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל, משפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין. ולמה דיברת אליי כדבר הזה? ויקח שמואל את שאול ואת נערו ויביאם לשקטה. ויתן להם מקום בראש הקוראים והם כ-30 איש. ויאמר שמואל את הבך, תנה את המנה אשר נתתי לך, אשר אמרתי אליך, שים אותה עמך. ויאמר הטבח את השוק והעלייה והעליה. ויסם לפני שאול ויאמר הננה נשאר שים לפניך אכול כי למועד שמעו לך לאמור העם קראתי ויאכל שאול עם שמואל ביום ההוא וירדו מהבמה העיר וידבר עם שאול על הגג וישכימו ויהי כעלות השחר ויקרא שמואל אל שאול הגג לאמור קומה ואשלחך ויקום שאול ויצאו שניהם ושמואל החוצה הם היורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול לאמור לנער ויעבור לפנינו ויעבור ואתה עמוד כיום ואשמיעך את דבר אלוהים כן מה קשה לכם בפרק הזה? שאלות?
שאול לא רוצה באמת המלוכה.
שאול לא רוצה את המלוכה? זה לא כתוב עוד בפרק. זה לא... עוד לא יודעים את זה לפחות. מה זה?
יש לה אתונות אולי.
מה?
למה צריך המלך להתחבר למלוכה דווקא דרך הסיפור המוזר הזה של חיפוש אתונות?
סיפור מוזר. חיפוש אתונות, לא בדיוק ברור מה קורה כאן. כן, עוד.
זה קלות.
איך?
קלות.
קלות? מה?
הכל בא
בקלות. משהו כאן מאוד מאוד מוזר, כלומר זה אולי אתה התחלת לרמוז, אבל יש כאן משהו מאוד מאוד מוזר. תחשבו, מה זה?
אולי שהייתים כאילו לא יודעים שמואל הוא בכלל, חשבתי שהוא פג מסוים שצריך בתוך העם.
כן, נכון, יש כאן גם זה נקודת קושי. יש פה הרבה קשיים, יש פה גם קשיים צדדיים, רואים שכשהיו הולכים לנביא צריך לתת לו מתנה, כסף, או כל דבר אחר. לא בדיוק המערכת יחסים הזאת, אבל אולי השאלה המרכזית שכאן נשאלת, אני הייתי מוכן לקבל כמעט כל צורה של המלכת מלך חוץ מהצורה הזאת. כל כך מוזר, כל כך צדדי, כל כך אקראי. אתה אומר שזה גם בא בקלות, אבל זה משהו, הרי אמרנו שהמלכת מלך זה משהו שמגיע, משהו שמגיע מלמטה. משהו שהעם ככה רוצה, ויש כאן איזשהו בניין פנימי, תהליך, התרחשות, שבסופו העם מקבל עליו מלך. וכאן זה מאוד מאוד בולט שהכתוב דואג להדגיש שהמלכות כאילו קרתה במקרה. אפשר להתגלגל, הלך למצוא את האתונות, בכלל לא תכנן. בואו, תנסו רגע להקביל את זה, רק כהקבלה התחלתית, לאיך שדוד נמשך. מגיע שמואל, אל משפחה, אמר לה שלום, באתי למשוח אחד מבניכם למלך, תביאו את הילדים. עובר אחד אחד, אחרי זה לוקח את דוד, מגלה אותו, אמר לו, אתה תהיה מלך, מושך אותו. הכל ישיר, הכל ברור, הכל, גם שמואל הוא היוזם. פה זה כאילו שמואל הוא נמצא, שאול איכשהו מתגלגל אליו בכלל, הכל בהפתעה, הכל בצורה לא צפויה, הכל באיזה סביב אתונות, משהו שהוא נראה לגמרי לגמרי צדדי. לא סתם נהיה הביטוי הזה, הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה, כמין משל אדם שהלך לחפש משהו קטן, ופתאום נפל עליו איזה משהו גדול מאוד מאוד מאוד. למה זה ככה? מה הסיבה? מדוע המלוכה הראשונה בעם ישראל מתגלגלת ובאה לעולם בצורה הכי אקראית שיש כמעט? אני מזכיר לנו את הפסוק האחרון בפרק הקודם, בפרק ח'. ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בקולם, וימלכתה להם מלך, ויאמר שמואל לאנשי ישראל, לכו איש לעירו. בעצם המילים האחרונות שאנשי ישראל שמעו משמואל, שמעתי את הבקשה שלכם, בקשתכם נרשמה, והתקבלה, עכשיו כל אחד למקום שלו. ואז המלכות מגיעה באיזה מין צורה כזאת מוזרה. טוב, בעצם בפרק הזה אנחנו מתחילים את אחד המהלכים הגדולים מאוד מאוד של שמואל, מהלך מאוד מופלא, שיהיה לו גם בהמשך מחירים לא פשוטים, אבל אנחנו קודם כל ננסה להבין את המהלך עצמו, ואז גם אולי יותר נוכל להבין ולהעמיק במחירים. בעצם המטרה של שמואל זה להעמיד את שאול כמלך, אבל לא מהעם. אתם מבינים? אם שאול יעמוד כמלך מהעם, זה לא טוב. זה עקום, זה נמוך, זה קטן, זה מצומצם, זה כל מה שאתם רוצים. מה שדיברנו בפעם שעברה. העם ביקש מלך מהסיבות הלא נכונות. ועכשיו בעצם שמואל מנסה לעשות כאן איזשהו תיקון. מצד אחד, אי אפשר להתעלם מהבקשה שלהם למלך. הם רוצים מלך, זה צורת השלטון שהם רוצים. זה גמור, זה מוחלט אצלם, הם החליטו את זה, וגם הקדוש ברוך הוא נתן לזה את הסכמתו. אבל שמואל אומר, אני אנסה להעמיד להם מלך בצורה כזאת, שצורת הבקשה שלהם תשפיע עליו באופן הכי מינימלי. ואז בעצם יש לנו כאן מלך, שבמקום שהעם יעמיד אותו, מי מעמיד אותו? שמואל. בדרך כלל זה לא ככה. בדרך כלל מי שמעמיד את המלך זה העם. ויש לו נביא לידו. הנביא הוא תומך במלך, הנביא הוא מלמד את המלך, אבל מי שמעמיד את המלך זה העם. המלך שואב את הכוח שלו מהעם. המלך שואב את הכוח שלו מהעם, והנביא בא ומושך אותו ונותן לו את ההסכמה האלוקית, אבל גם אצל דוד, כששמואל משך את דוד, הוא עדיין לא היה המלך. הוא היה, התחיל את התהליך. המלכות נחתמת ומסתיימת ונגמרת כאשר העם אומר, אתה המלך. כשהעם מקבל את המלכות, את המלך על עצמו. כך אמרה בת שבע אביגיל לדוד, כשדוד רצה להרוג את נבל הכרמלי, ודן אותו בעצם כדין מורד במלכות. וגם אמרו לו, סליחה, טעות, אדוני. זה טעות, אתה עדיין לא מלך. אני לא מלך. שמואל כבר משך אותי, אני... כן, כל הדברים טוב יפה, אבל עדיין אין לך מטבע. עדיין המערכת הכלכלית לא מתנהלת לפי ה... לפי האמון בך כמנהיג, אז תעלה, לא מלך, אתה לא יכול להרוג את נבל, כדין מורד במלכות. אז שלב הכרחי בעמדת מלוכה זה שהעם רוצה אותך. ואצל שאול, אפשר להגיד שהשלב הזה כמעט אף פעם לא קרה. כמעט אף פעם לא קרה. מי שמעמיד את שאול זה שמואל. מי שממליך אותו זה שמואל. ומי שמושך אותו זה שמואל. הכל שמואל. באמת, זה ממש גם רמוז בשמות. נכון, בעצם השם השני של שמואל זה שאול. קראו לו שמואל שאול. אתה אומר כי מהשם שהלטיעו, אתה תקרא את שמו, שאול, שמואל. והשם הפנימי של שמואל הוא בעצמו שאול. כלומר, העמדת המלך, נבחר כאן מלך, שאול נבחר להיות מלך, זה גם קשור לפרשת השבוע, כסוג של מלכות הכנה למלכות העיקרית, מלכות דוד, ולכן שאול נבחר בעיקר בגלל תכונה אחת מאוד מאוד יסודית שיש בו, שהיא איזה מין קונטרה או איזה מין משקל נגד לאותה בקשה מקולקלת שהעם ביקש. כי לשאול יש לו תכונה אחת מרכזית. מה היא? צניעות. צניעות? ענווה. רואים את זה מהמון מקומות, הוא לא מודע, אחד מהדברים, אחד מהביטויים היפים של הצניעות האמיתית ושל הענווה האמיתית, שהענוותן האמיתי הוא לא מודע לזה שהוא ענוותן. הוא לא... ברגע שהענוותן מתחיל להיות מודע לזה שהוא ענוותן, אז הוא כבר נהיה גאוותן. זה ענוותן אני, שמתם לב שאני הכי ענו כאן? ישבתי מאחורה כל השיעור, לא ראיתם את הדבר הזה? שימו לב לענוותנותי. אז כמובן זה כבר גאוותן גדול. אבל הענוותן האמיתי זה אחד שהוא באמת... מה שנקרא, לא מחזיק טבעותה לנפשי, לא מחזיק טובה לעצמו, הוא נראה לו שככה הדבר הזה צריך להיות. אז אם שאול הוא כזה גבוה משכמו, מכל העם, במעלה, מאוד, ואין טוב מאוד בכל ישראל, ככה שולחים אותו לחפש את האתונות, והוא הולך. חסר משרתים, חסר זה. הוא הולך, שולחים אותו והוא הולך. ויש לו כאן גם נער, נער זה משרת. תראו את מערכת היחסים בין הנער לבין שאול, הוא מתייחס אליו כאילו הוא חבר שלו, הוא לא מתייחס אליו, אני כאן האדון, אתה משרת, אלא יש כאן מערכת יחסים שמתוארת, שאול מאוד מאוד מכבד אותו, מאוד מעריך אותו, לוקח אותו לכל מקום, נותן לו גם לאכול. אז בעצם מתברר שהמידה היסודית של שאול, הייתי אומר, היא לאו דווקא המידה שאנחנו היינו מסמנים אותה כמידה המרכזית של מלוכה. מלוכה צריכה בעיקר יכולת הנהגה, יכולת הובלה, גבורה גדולה, עוצמה פנימית, כמובן גם ענווה, ברור. אבל אצל שאול, שאר הדברים הם בכלל לא מוזכרים. אלא מה שמוזכר, בואו ננסה רגע לעבור על התכונות שמוזכרות כאן אצל שאול, הוא בחור והוא טוב, גבוה מכל העם, הוא לא יודע את זה. הוא מגדיר את עצמו בן ימיני אנוכי, קטני שבטי ישראל, משפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין. ואחרי זה גם שמואל יגיד לו את זה. שמואל יגיד לו, אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. זה אומר שככה שמואל ראה את עצמו. קטון, שאול ראה את עצמו. קטן בעיניו. אדם שכל הזמן אומר, אני לא ראוי. יש אחד בספר בראשית. הבן של דקלה ואוזל, קראו לו יוקטן. יש שם כזה, יוקטן. ראש שם אומר, שהיה מקטין את עצמו. היום היו קוראים לזה קליין, קליינר, אני יודע, קטן, יש כזה שם משפחה, אחד שזה השם הפרטי שלו, יוקטן, שהוא כל הזמן מקטין את עצמו. אז גם שאול הוא כזה, קטון, אתה בעיניך, הוא מקטין את עצמו, הוא מרגיש שהוא קטן, הוא מרגיש שהוא לא ראוי, הוא מרגיש שהוא... ואין לו בעיה ללכת לחפש את האתונות, ואין לו בעיה להיות ביחד עם הנער, ואין לו שום בעיה, כל הדברים האלה. ולכן שאול מאוד מאוד מופתע פתאום המלכות שנפלה עליו. דוד לא היה מופתע. רק שתדעו לכם, דוד לא, דוד ידע שהוא יהיה מלך, הוא ציפה לרגע הזה. אדם שיש לו כוחות מנהיגות, הוא רק מצפה שהמציאות תתארגן באופן כזה, שתוכל להביא את כוחות המלכות שלו לידי ביטוי. שאול היה מופתע לגמרי. זה ממש משהו שהיה בכלל לא, לא, לא מהאזור. למה זה ככה? זה מגיע כדי לנתק את שאול מהעם. שאול יהיה מלך לא מכוח בקשת העם, אלא מכוח הציווי של שמואל. וזה עולם אחר לגמרי. זה הסיכוי לתקן את המלוכה. הסיכוי להעמיד מלך מתוקן שעשה רצון השם, זה לנתק את המלך מהבקשה המקולקלת של העם, כי בסופו של דבר, אם אתה עומד מכוח הבקשה של העם, אז זה גם מקריד עליך. אז אתה עכשיו תתחיל לפחד מהם, ולירום מהם, ולהיות תלוי בהם, וכמו שראינו בכלי יקר, אולי גם להחניף להם. אז שמואל אומר לשאול, יש כאן מלוכה, אתה מלך שאני העמדתי. אתה זה אני ואני זה אתה. אנחנו מחוברים ביחד, בצינור שמחבר אותנו, בצינור שקושר אותנו, בהשפעה מאוד מאוד גדולה, ובעצם כאן נוצר אותו קשר שילך ויעמיק, וילך וגם, אולי קצת יסתבך, בין שאול לבין שמואל. שאול, אני אומר כאן משהו, אולי אני צריך גם פה להקדים איזושהי הקדמה, אנחנו כרגע הולכים לעסוק הרבה מאוד בדמותו של שאול, וחלק מהזמן גם בחטאים ששאול עשה. ולכן כבר כאן חשובה מאוד מאוד ההקדמה. בספרות המודרנית, כן, דוד הוא מצויר כאיזה מין טיפוס כזה שידע לנצל את החולשה של שאול, ושאול זה הדמות הטרגית. כן, ההוא שכולם מתעללים בו, וכולם בעצם מתחזרים אליו, גם שמואל, וגם העם, וגם השם, וככה כל מיני סופרים למיניהם שאהבו טרגדיות יווניות, מצאו לעצמם מקום להתגדר בו וללביש את זה על שאול. אז אנחנו לא מהם ולא מהמונם, אנחנו רוצים להבין, וכאן כבר זרוע השורש. אומרת הגמרא, שאול היה צדיק מדוד. באופן פרטי, כאישיות פרטית, שאול היה אדם ללא דופי. בעל מידות מיוחדות מאוד, טוב, גבוה מאוד, משכמו מכל העם וכו'. ודווקא בגלל זה הוא נבחר להיות מלך, דווקא בגלל שהיו לו תכונות שלא מתאימות למלוכה. כלומר, מראש בחרו אדם שלא מתאים להיות מלך כדי שיהיה מלך. אתם מבינים את העניין הזה? שמואל בחר. מראש שמואל בחר אדם שלא מתאים להיות מלך כדי להיות מלך. למה הוא לא מתאים להיות מלך? כי הוא מלא ענווה, הוא מלא צניעות, והוא מלא התבטלות. והוא כל מה מקטין את עצמו, ומלכות צריכה גם לדעת להגיד, ככה זה, וככה אני החלטתי, ואף אחד כאן לא יזיז אותי, ואני... מלכות צריכה גבורה. ושאול היה לו גבורה, אבל גבורה פנימית מסוג אחר, והוא כל הזמן היה מופתע, הוא כל הזמן הקטין את עצמו, כל הזמן בענווה הגדולה שיש לו, בתור אדם פרטי, בתור אדם בשבט בנימין, שאול הוא המספר אחד בכל העם. אבל כשמתחילים להיות מופעלים על הדמות הזאת, על שאול, וקטורים של מלוכה, לחצים עצומים, כאן זה כבר מתחיל טיפה להתערער, ואנחנו ניפגש בכישלונות בהמשך. אבל הכישלונות הם לא בגלל, חס וחלילה, איזו חולשה או איזו נטייה לחטא שיש בשאול, בדיוק הפוך. העמידו את שאול בכוונה כמלך כזה שהוא מלא ענווה ומלא צדקות וקשור על הנביא, כדי להצליח לנטרל במשהו את הבקשה המקולקלת של העם. אתם מבינים? זה מין אנטי-תזה לתזה של העם. העם רוצה מלך כזה שאפשר יהיה איתו לסגור עניינים ויצא ושמואל אומר למה, אין בעיה, אני אתן לכם מלך. אבל המלך שאתם חושבים, זה לא המלך שאני חושב. אתם תקבלו מלך אחר לגמרי. מלך צדיק, מלך ענב. מלך שיהיה קשור אליי צמוד, צמוד, צמוד. כדי שביחד נצליח להטות את המסלול, לעבור כאן איזושהי תקופת הכנה מסוימת, ואחרי תקופת ההכנה של המלך הזה, אז נעמיד מלך מבית דוד וכולי, על פי הפסוקים של יעקב אבינו, לא יסור שבט מיהודה וכולי וכולי. וזה ברור לכולם שתקופת שאול היא תקופת הכנה. היא נועדה גם להכין את המבנים של המלכות, אבל גם בעיקר להרים את העם מהמקום הנמוך שבו הוא היה, מהבקשה הלא נכונה שאותה העם ביקש. ולכן המלכות מגיעה כבדרך אגב. אין פה לא טקס ולא מעמד ולא התכנסות. זה עליית גג עם איזה כמה בשר ו-30 איש. רב שטיבל, אתה לא ממליך ככה. על אחת כמה נחמה מלכות. ככה ממליכים, היינו מצפים ששמואל יעשה עכשיו כינוס, כמו שהוא עשה לפני שני פרקים. כינוס במצפה, ויהיה צום, ותענית ותפילה, ויפילו גורלות, ושבת בנימין הגורל, ואחרי זה תלחד משפט, כמו שעשו, הוא יעשה את זה בהמשך, אבל זה רק בהמשך, פה זה לא קורה. וטיפול הגורל על המשפחה של זה, ויצא שאול, וכולם יגידו, יחי המלך, כמו שקרה את השלמה, נגיד, משהו כזה. מעמד, וכולם יריעו. לא, זה לא קורה ככה בכלל. זה ממש מלכות שהיא אנטיתזה למלכות. כל מה שהעם דמיין על מלך שיצא וזה, לא קורה. והאמת שאפילו קשה להסתיר את זה. תדלגו טיפה רגע לפרק י' פסוק, בפסוק האחרון. זה, אנחנו נביא להם הרבה ראיות לדבר הזה, אבל רק ראיה אחת. פרק י' פסוק עבר. וגם שאול הלך לביתו גבעתה, וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזוהו, ולא הביאו למנחה, ויהי כה חריף. זה המלך! זה! האנוותן הזה, הביישן הזה, מה? למה שהתכוונו? אנחנו חיפשנו פה מלך שזה, הוא כזה, כולו מקובץ. מאחורי, כל מה צמוד לשמואל. לא מתאים. לא, לא הולך. זה לא מה שביקשתי. טעות בכתובת. בכוונה. זה ההתחלה של, כן.
אז נשמע כאילו שמואל נפגע מהסיפור שהם לא רצו שהוא יהיה יותר המנהיג שלהם. אז הוא אמר, טוב, אז אני, כן, אני נחמלך, אבל שאני אוכל מאחורי הקלעים, להמשך ולשעות מה.
יפה. אז אתה אומר ככה, זה נשמע, כי...
זה ילד שלא יהיה כזה אופי כזה חזק, יכול להתנגד עליו.
כן, יפה. אתה אומר, השאלה היא כזאת, אתה אומר, בעצם זה נראה כאילו שמואל בעצם מנסה להמשיך לשלוט בעם דרך המלך. מעמיד זה מין מלך בובה כזה, שיוכל להמשיך לשלוט בו. עכשיו תראה כמה הכל תלוי בנקודת המבט שלנו. אנחנו חזים בשמואל, הנביא, שרוצה רק את טובתם של ישראל. אז זאת אפשרות אחת, כן, ללכת ולהגיד שבעצם שמואל מנסה פה חס וחלילה לעשות כל מיני מניפולציות. אפשרות שאנחנו כרגע צועדים בה היא ששמואל אדרבה, הוא מנסה להציל את המלוכה. תאר לעצמך מה היה קורה אם היו מעמידים מלך כמו שהם רצו. ספר מלכים היה כבר קורה בספר שמואל. אפילו לא היית מצליח לנשום אוויר פסגות. ככה אנחנו, אתה יודע, נושמים את דוד, נושמים את שלמה, גם קצת רחבעם, אחרי זה שלנו את יהושפט, חווינו כאומה, חווינו זיכרון לאומי של מלכות ראויה. ועם השנים, בהידרדרות, בעיקר אצל מלכי ישראל, אז יש שם הידרדרות ורציחות וכולי, עד שהמלכות שם מתבטלת וגם ביהודה. אם המחשבה של העם הייתה יוצאת על הפועל, על ההתחלה, כבר במלך הראשון, היית פוגש שחיתות, היית פוגש שוחד, היית פוגש רצח, היית פוגש יצרים ותאוות. זה מה שהיית פוגש, כי זה מה שהם ביקשו. אז שמואל אומר, מי יציל את המלוכה? היה עדיף שלא תבקשו מלוכה ככה. מי יציל? אני אציל את המלוכה. אני אעמיד מלך כזה, לא ששמואל עכשיו מנסה לשלוט בעם דרך המלך, אלא שמואל מנסה להרים את המלוכה. אני אעמיד מלך כזה, כן, שהוא יהיה צמוד אליי, אני כל הזמן יגדיל אותו, כל הזמן אני אשגיח עליו, כל הזמן אני ככה יהיה איתו צמוד. ולאט לאט אני אבנה את המלוכה, גם את המלך אני אבנה, וגם את המלוכה אני אבנה, בצורה כזאת שתהיה ראויה לשם שלה. ולכן, המלך שעומד, שאול, הוא ממש אנטיתזה גמורה למלוכה. כן.
לפי הפשט לכאורה נראה שלא הייתה דרך אחרת להמליך אותה. זאת אומרת, זה היה חייב קודם כל בצמצום כמו שתיארת, בגלל שאם זה היה נעשה בכדי מחרס למול העם, אז זה היה יכול קטסטרופלי.
למה?
שאול, הוא אישיות שלו, הוא לא יכול לקבל את המלכות הזאת בשלבים, אלא כן בשלבים. זאת אומרת, קודם כל, כי הוא בכלל לא מתאים לזה.
יפה, אבל...
אתה היה צריך קודם כל את השלב האינטימי הזה, קודם כל להחדיר לו את זה לאט לאט, עד המפגש עם העם.
אז אתה רק מגדיל את הקושייה, אז אנחנו חוזרים ושואלים, אז למה שאול?
זו שאלה אחרת, אני מתייחס לשאלה למה זה ניסה בצורה כזאת מצומצמת.
זה מתרץ אחד השני, כלומר, אנחנו בעצם אומרים, שואלים, בוא נגיד ככה, אם היית שתופס איזה יהודים מהרחוב שם בדרום, תגיד, מי ראוי להיות מלך? תן לנו ככה, 10 שמות. שאול לא היה מופיע בשום רשימה. כלום. הוא היה מופיע ברשימות אחרות. האדם הצדיק ביותר, האדם הענוותן ביותר. יש סיפור, מספרים על הרב קוק, שפעם, אני לא יודע מי זה היה, אולי אפילו רב חיים זוננפלד. אני לא בטוח. כל פנים, פעם אחד מגדולי מתנגדיו של הרב קוק פגש אותו ברחוב. הוא פגש את הרב קוק, מחבק אותו, מנשק אותו, מברך אותו, אני מברך את הרב שהזכיר לו את הכהן הגדול בבית המקדש. אחרי שנפרדו המשלחות, אז אותם אלה שליוו את אותו מתנגד אמרו לו, מה? אתה רק לא מפסיק להתנגד אליו כל הזמן, כל ירושלים אלה פשקבילים שלך נגד הרב קוק, מה זה הברכות האלה? מה, מהשפה ולחוץ? חס וחלילה. ברור לי שאם יבנה בית המקדש, האדם הכי מתאים להיות כהן גדול זה הרב קוק. אבל אני חושב שהוא לא מתאים להיות רב ראשי. אנחנו חושבים שהוא גם מתאים להיות רב ראשי, הרב קוק כמובן, זה לא זה, אבל הסברה היא, כלומר, אני חושב שהוא בצד ליכוד, באהבת ישראל שלו, וזה, כהן גדול הכי טוב. אבל מלכות כביכול, זה בשיטה שלו שתומכת בציונים, הוא גורם לנו, גורם כביכול נזק. בסדר? מה? כן. אז גם פה, שאול הופיע בכל הרשימות של הצדיקים, של הנבטנים, של מלמדי תלמודי תורה, מה שאתה רוצה. מלך לא. אנחנו שואלים, אז למה מלך? כמובן שאם בחרת בשאול, אז גם צורת ההמלכה תהיה כזאת, עקיפה, צנועה, נסתרת, מוכבד. אבל אני רק אומר, זה זועק כאן מהפרק. ככה נראית המלכת מלך. ככה נראה, אולי ככה אתה ממנה בעד כיתה, לא מלך. כן, עוד שאלה.
שאול פה, רואים שהוא הנבטן והכל, רואים שאחרי זה בהמשך, קצת מסתכל בעין לא יפה על דוד, לקראת הסוף. אז יכול להיות שבעצם לבן אדם מאוד קשה לקבל עליו מלכות, כמה שבן אדם מאוד טוב, מאוד קשה לו להתמודד עם העובדה שהוא מלך, כל זה משפיע לו, מבחינה פנימית זה יכול קצת להרוס אותו.
כן, אתה כבר מגיע בנקודה שאנחנו נגיע אליה בהמשך, ההבדל, קו, מה שקוראים קו פרשת המים, בין שאול הזה, לבין שאול של דוף אחרי דוד, הוא נקודה אחת. מה?
שאול
רוח השם.
רוח השם, הרוח הרע, אבל למה? לא. שמואל. כל עוד שמואל מחובר אל שאול, יש לשאול כוח. לעמוד. מרגע ששאול חוטא בפעם השנייה ושמואל אומר לו, זהו, קרה, יש כאן קריאה, גם קרה את הממלכה וגם נקרא חבל, החוט, הצינור הנפשי שחיבר בין שמואל לבין שאול, נקרא. הכתוב אומר שמרגע ששאול חטא, מה הכתוב אומר? שמואל, תקלו בפרק, איפה זה היה פרק? פרק תתווה פסוק למדי. וילך שמואל הרמתה ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו. כי התאבל שמואל אל שאול ואדוני ניחם כי המליך את שאול על ישראל. כלומר הרוח הרעה זה גם תוצאה של עונש ששאול קיבל, אבל גם היא תוצאה של הניתוק שקרה בין שמואל לבין שאול. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. כי בעצם באופן עקרוני שאול מצד עצמו אין לו את הכוח לעמוד כמלך. הכוח המעמיד של שאול זה... זה שמואל. הוא כל הזמן, כי שאול באופן, הוא מתאים להיות, הוא הקטן משבטי ישראל, הוא הצדיקות, הענווה, הפנימיות וכו' וכו'. מה נותן לשאול את הכוח להיות מלך? כמו שאתה אמרת, זה, אין לנו אפילו יכולת לשער את רמת הלחצים ורמת האחריות שמוטלת על, על מלך, אדם שהוא, זה הרי אפילו, זה הרבה יותר מדמוקרטיה, זה יותר מראש ממשלה. זה כל האחריות עליך, כל האחריות הרוחנית והמעשית. מה נותן לשאול את הכוח לעמוד שם? שמואל. שמואל שכל הזמן עומד מאחוריו. שמואל שאול, תזכרו כל הזמן, השם הפנימי. כלומר, יש כאן איזה מין רוח הנהגה ורוח הובלה שכל הזמן שמואל מנפיח בשאול ודוחף אותו קדימה. ברגע שהדבר הזה יתנתק, במקום שאול נופל. ואז נוצר איזה מין מציאות מעורבבת כזאת של מלך צדיק באופן פרטי שנמצא בתפקיד כללי ולא יכול לתפקד בו. ואז הוא נופל. בסדר? נגיע לזה בהמשך. אבל זה כל הזמן חשוב לזכור את זה, אנחנו כאילו יושבים פה רגל על רגל ודנים את שאול, ככה וככה. שאול מלך ישראל, בתלשיות פרטית, מבייש את כולנו, גם את דוד הוא מבייש. גם את דוד. מיכל מסתכלת על דוד שרוקד ואומרת לו, מה? אבא שלי, הקורות של הבית לא ראו את הבוהנים שלו, מרוב הצניעות שהייתה בו. מה זה הריקודים האלה? שאול באופן אישי הוא צדיק מדוד, ככה הגמרא אומרת. ואומרת הגמרא גם כן במסכת תענית או במנחות, למה לא נמשיכה מלכות שאול? כל כך הרבה סיבות יש. תשובת הגמרא, מפני שלא היה בדופי. או יש כאלה אומרים, לא היה בו דופי. שאול היה כזה צדיק וכזה נקי, שהמלכות שלו לא יכולה להימשך. כי מלך גם צריך לדעת להיות, להשתמש בכל מיני כוחות של הנהגה, לפעמים כוחות של אכזריות, והובלה.
זה שאול מצטער כמו איזה רשע, כמו...
חסך, אני לא יודע מי צייר לך את הציור הזה, עכשיו אנחנו באים לצייר את הציור כמו שצריך, שזה באת לכאן. תמחק את הציור הקודם, תעשה דלט, ריסט, תקרא אותו אולי אפילו. עכשיו בוא נצייר את זה כמו שצריך, בצבעים האמיתיים. כן.
אבל באמת,
אם
נדבר על שאול כאישיות פרטית, עם מידות טובות וכו', גם בתור אדם פרטי זה לכאורה לא בסדר, כשאדם כאילו לכאורה מתחלט בקומות האלה שלו בצורה נכונה.
טוב, אנחנו נגיע, אישה את הכל לבת אחת. אנחנו נגיע ואנחנו נוכיח באותות ובמופתים ששאול, גם במקומות שבהם הוא חטא, זה היה חטאים של גדולים, וגם במקומות שבהם הוא חטא, הוא גם עשה להם תשובה. יכול להיות שגדול בעלי התשובה בכלל לספר שמואל זה לא דוד אלא שאול. גם יכול להיות. אנחנו נגיע לזה. אבל מה שכרגע חשוב זה לבנות את היסודות, את הזרעים, את הנקודות המוצא. למה שאול בכלל מגיע לתוך כל המקומות האלו? זה בגלל שבכלל תנאי ההמלכה שלו הם היו מאוד מאוד מסוימים. הוא נבחר למלוכה, אפילו שבאופן בסיסי הוא לא היה מתאים. או לא אפילו דווקא בגלל שהוא לא היה מתאים. כדי לייצר אנטיתזה אחרת לאותו מלך שהם ביקשו. ולכן גם המלוכה מגיעה בצורה כזאת אגבית, ובצורה כזאת צדדית, ובצורה כזאת ככה דרך התונות, דרך זה, משהו כזה שהוא בכלל נראה לא קשור לשום דבר. בואו תראו, בואו נראה קצת עוד כל מיני רמזים. כמו שהזכרת, המלכות מגיעה אל שאול בצורה אגבית. שמואל מתחיל ככה להגדיל אותו. פסוק י"ט, ויען שמואל אל שאול ויאמר, אנוכי הרואה, עלה לפני הבמה ואכלת ממי היום ושלחתיך בבוקר וכל אשר בלבבך אגיד לך. עכשיו תראו פסוק כ', ולאתונות העובדות לך היום, שלושת ימים, אל תשם את ליבך להם. כי נמצאו, ולמי כל חמדת ישראל הולך ולכל בית אביך. בפסוק הזה יש מילים מיותרות. מה המילים מיותרות? לא, הפוך. אל תשם את ליבך להם, זה מיותר. אתה רוצה להגיד לשאול שהאתונות נמצאו? תגיד לו, ולאתונות העובדות לך היום, שלושת ימים, נמצאו. מה זה אל תשם את ליבך להם? בדיוק. עזוב, תתחיל להשתחרר. תתחיל להשתחרר מהפרטיות, תתחיל להשתחרר מהאתונות, אתה הולך עכשיו לעלות למדרגה אחרת, ששאול לא מבין. למה לא? ויען שאול ואומר, הלו בן ימיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל, מה זה דיבורים האלה? אתה אולי לא הבנת מי כאן עומד לפניך. משפחתי הצעירה, ולמה דיברת עליה כדבר הזה? בסדר. אמירה ראשונה של, של שמואל. מתחיל לאט לאט לשחרר את שאול מה... הלאה. אחרי זה מביא אותו אל ראש הקרואים, מאכיל אותו. ואז הוא לוקח את שאול ראש הגג בעלות השחר, ואומר לו את ורלין. על כל האותות אנחנו נעבור בפעם הבאה. אבל אני רוצה רגע, תדלגו יחד איתי לפרק י' פסוק י' ג' אחרי כל, נדבר על זה על האותות בשבוע הבא אולי, אבל אחרי כל הבלגן ואחרי כל הזה, שאול בפסוק י' ג' יורד ויחל מהתנבות ויבוא הבמה ויאמר דוד שאול אליו ואל נערו, אנה לכתם? איפה הייתם כל כך הרבה זמן? ויאמר לבקש את האתונות, ונראה כי עין, ונבוא לשמואל. ויאמר דוד שמואל, אגיד לנה לי מה אמר לכם שמואל, תגלה לי. ויאמר שאול אל דודו, אגיד, אגיד לנו כי נמצאו האתונות, ודבר המלוכה לו, אגיד לו אשר אמר שמואל. אתה מלך, לא בא לך לגלות את זה לידי מישהו? שומר את זה לעצמו. שמואל אמר לו, אז מה? אמר לי שאני מלך, לא מתאים לי. אני לא מעוניין. לא רוצה להיות מלך. ואחרי כן, עוד פעם, בפסוק א', ויקרא את שבט בנימין למשפחותיו, ותלכת משפחת המטרי, וילחד שאול בן קיש, ויבקשו ולא נמצא. אין. וישבו עוד באדוני, אהבה עוד הלום איש, ואומר באדוני, הנה הוא, נחבא אל הכלים. ויריצו ויקחו משם. הוא לא רוצה. זה לא מתאים. לא האישיות שלו. אנחנו יודעים, בעם ישראל המלוכה היא משבט יהודה. ביהודה זה מתאים, זה מתלבש טוב. אצל שאול זה לא מתאים. ודווקא בגלל זה הוא נבחר. מלכות צדדית שעומדת על אדם שלא מתאים, אז בעצם היא כביכול כחומר ביד היוצר, ביד שמואל, לעצב אותה ולבנות אותה כמו שצריך. כמלכות הכנה למלכות האמיתית שהיא מלכות בית דוד. וזה כמובן הכל קשור לפרשת השבוע, לבנימין, יוסף, בנימין. בניה של רחל מול, מול בניה של לאה. כן, השלב הראשון, השלב של רחל, השלב של, של הצדדים הגלויים, בניין הצדדים הגלויים, לקראת העמדת המלוכה האמיתית, הצדדים הפנימיים, בעם ישראל, כן.
אז אני חושב שכל הכדס שלא מתאים וכל החוסר שהחוץ, זה רק בא כתיקון לבקשה הנכונה של העם?
כן.
זאת אומרת שאם נגיד באמת אמרנו שמשבט יהודה צריך לדעת המלוכה,
כן.
נגיד ששאול לא היה חוטא.
שאלה טובה. בוא ננסה לשחק במשחק הכאילו. פעם אחת, אם עם ישראל היה מבקש את המלוכה בזמן, היה מבקש אותה בצורה ראויה, לא הייתה בכלל מלכות מבני בנימין. אלא הייתה ישר מלכות מבית דוד. זה עצר סוג של שאלה. למה בכלל יש מלך מבני בנימין? מאיפה הדבר הזה הגיע?
כאילו
בדיעבד כזה, בגלל שבעצם התברר כתוצאה מהבקשה של העם, שהעם בעצמו צריך לעבור תהליך של הכנה, אז ראוי להעמיד מלך משבט החנה, בבני עקיבא, שבט החנה, ראוי להעמיד מלך משבט החנה כדי להכין את העם למלכות האמיתית. אבל זה בעצם תגובת נגד לבקשה של העם. עכשיו, אחרי שהמלך הזה עלה, אז האם הוא, מלכותו היא זמנית לחלוטין או לא, אנחנו רואים מהפסוקים ששמואל, העונש הראשון שהוא עניש את שאול, זה שהמלכות שלו לא תהיה נצחית. כלומר, הייתה כן הווה אמינה שמלכות שאול תהיה נצחית. באיזה צורה? אז זאת אומרת, זה הרייבד בהלכות מלכים ובעוד כמה מקומות, שאם שאול לא היה חוטא, אז מלכותו הייתה נמשכת לעד בצורה כזאת שהיה בעם ישראל, כמו שתפקיד המלך הוא עובר בירושה, ככה היה תפקיד משנה למלך שעובר בירושה. המלך מיהודה והמשנה מבנימין. וזה, בסדר? וזה תפקיד שעובר בירושה, זה לא תפקיד פונקציונלי שהמלך אומר, טוב, מי המשנה שלי, אני אבחר אותך. לא, לא. זה תפקיד השמור לבני בנימין, והוא עובר בירושה מאב לבן. וזה בעצם מלכות משולבת. זו הייתה הגאולה.
זה הרעבד אומר?
מה? כן. כן, הוא אומר, קיסר הוא פלג קיסר, כך הוא מתאר את זה. עכשיו, היה ניסיון כזה. כמעט הצלחנו. מתי היה ניסיון הזה? איפה?
זה היה הפוך.
לא, לא, היה ניסיון כזה בספר שמואל, היה ניסיון לעשות את המלוכה בצורה הזאת, ובכך לזכות לנצחיות המלוכה ולגאולה השלמה. לא יודעים? איך?
יונתן ודוד, לא?
תגיד את הפסוק.
לא יודע.
לא יודע את הפסוק.
אה, נכון, יונתן ש...
מה יונתן אומר לדוד?
ברתו ברית מחצים, לא מחצים.
מה, ו, ו, ו?
שאומר לו, אם אתה... שאם הקים זה ילך, אז אנחנו... אני אדע את
הפסקך, או שאתה... בוא נקרא את הפסוק. יש כאן כמה שבועות, אבל... מה? איזה פרק?
קף.
קף.
בסוף פרק
קף. בסוף פרק קף?
כן.
אני הייתי שם. לא, 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 כתוב, יש פסוק שאומר אנוכי, אתה תהיה מלך ואנוכי יהיה לך למשנה. יש פסוק כזה.
שאול אומר לנתן
איפה זה היה? בפרק כ"ג פסוק ט"ז. ויקום יונתן בן שאול וילך אל דוד חורשה ויחזק את ידו באלוהים. ויאמר אליו אל תירא כי לא תמצא אחי יד שאול אבי ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן. ויכרתו שניהם ברית לפני אדוני, וישב דוד בחורשה, ויונתן הלך לביתו. זה הניסיון לעשות את מלכות דוד נצחית. אם זה היה מצליח, לא, המלכות הייתה נחלקת בספר מלכים.
זאת אומרת,
אז מישהו
לא היה חוטא, אז בנו יונתן היה בעצם משנה לדוד.
בדיוק. אם שאול לא היה... עכשיו, אז אל תשכחו שזה לא... זה ממש שלם, כי זה לא שדוד הוא מחליף את שאול. כלומר, מדיח את שאול, אלא דוד, הוא בעצמו חתן של שאול. כלומר, בעצם מלכות שאול נמשכת. חתן שלו הוא מלך, ובן שלו הוא משנה. בסדר? צורך העניין, הנכדים של שאול יהיו מלכים בעצמם. נכון? הבנים של דוד ממיכל. אם לא היה חטא, אם הכל היה מסתדר, אם לא היו חטאים, יוצא ששאול היה המלך הראשון. החתן שלו אחרי זה ממשיך להיות מלך, הבן שלו נהיה משנה, והנכד שלו הוא יהיה עוד פעם מלך. מספיק טוב, לא? חובה. ואז בעצם מתברר שההכנה היא לא ההכנה מה שנקרא וזהו ונקטעה ודאי, אלא ההכנה ממש משתלבת באופן עצמי בתוך המלכות הקבועה ונהיית חלק ממנה. ואם זה היה קורה, אז המלכות הייתה נפלגת בימי רחבעם וירובעם, ובעצם ההיסטוריה הייתה מסתיימת כאן בבניין בית המקדש על ידי כל שבטי ישראל, ובא לציון גואל וגואל שלמה וכל כך. אבל לא זכינו, ויונתן מת, ודוד לא ויתר, הוא ניסה, המשיך. הוא לא הלך עם יונתן, אז הוא ניסה להביא את אבנר. גם לא הלך, כי הרגו את אבנר. אחרי זה ניסה גם את המסע בן יתר, וגם לא הלך. ובעצם הייחוד הגדול שדוד רצה לעבוד עליו לא יצא על הפועל, ומכאן זה רק עניין של זמן עד שהמלכות תתפלג באופן ממשי. עצר רחבה. בסדר? אבל הכל מתחיל כאן אצלנו מההתחלה. שאול הוא מלכות של הכנה. הוא מלכות של הכנה, כי העם בעצמו צריך לעבור תהליך של הכנה. ולכן הוא מומלך באופן שאף אחד לא צפה אותו מראש, אף אחד לא היה מנחש בכלל שזה שאול, זה מפתיע את כולם, זה מדהים את כולם, וגם לחלק גדול מהאנשים, זה גם קצת, ככה, זה לא זה. זה לא מה שציפינו. זה לא המלך איתו קיווינו לעבוד, לסגור עסקאות. זה אחד כזה שנראה לנו לא מספיק. עד עכשיו דיברנו על ה... על החלק, על ההשפעה לטובה, כלומר, על הנקודה החיובית. אבל צריך גם לזכור שיש מהצד השני גם כן וקטורים שמושכים. כמו שהזכרנו, שאול הוא ענוותן. שאול הוא מקטין את עצמו. שאול הוא רואה את עצמו כל הזמן כקטן. כל עוד הוא צמוד לשמואל, זה טוב. אבל בגלל שהוא כזה מקטין, אז הוא גם מאוד מאוד חשוף ללחצים שמגיעים למטה מהעם. הוא מאוד חשוף לזה, הוא מאוד קשוב לזה, הוא מאוד מרגיש את זה. וכבר אנחנו רואים שהמכנה המשותף בין כל המקומות שבהם שאול ייפול, זה כניעה ללחץ שבא מלמטה. יש את הציווי של שמואל מצד אחד, לחץ שמגיע מצד שני, וזה בדיוק העניין. לכן העמידו אותך שאול, כדי שלא תיכנע ללחץ הזה. אתה, מי שהעמיד אותך זה שמואל, זה לא הם, הם לא העמידו אותך. אתה לא מלך שלהם, אתה מלך שמונה על ידי שמואל. תשמע בקולו. ואף הפכן לא הצליח. זה היו החטאים. חטאים כלליים. בכלל לא קשורים לאישיות הפרטית שאול. שאול באופן פרטי, צדיק, יסוד עולם. אבל כשהוא נאלץ לעמוד ולהתמודד מול הלחצים שם, מפעיל עליו מלמטה, עוד נראה איזה לחצים, דווקא תכונת הענווה שלו, ענוותנתו אולי היתרה, מכשילה אותו. והוא נכנע ללחצים בדקות, ברמז, בדברים שאפילו קשה לשים אליהם לב. אבל שמואל יגיד לו, נשכל תעשו. אז לכן אנחנו בעצם אומרים שזה, התוצאות של המעשים של שאול, הן לא רק תוצאות של מה שהוא היה, אלא זה גם תוצאה של מכלול, של צורת העמדה שלו, וצורת איך בכלל הוא הגיע למלוכה, כן? זה שמרוס שמו אותו בתפקיד שהוא לא היה טבעי לו, בוא נגיד ככה, הוא לא... דוד זה טבעי לו, דוד הוא נולד לעמוד בלחצים. דוד מגיל אפס לעמוד בלחצים. סביבתים עצומים, ולכן הוא לא מתרגש דוד המלך, לא מיואב ולא מזה, הוא יודע לעמוד בלחצים. במצבים מאוד מורכבים ומסובכים. אבל שאול, כיוון שהמלכות היא לא טבעית לו, היא לא, אלא היא בעצם מולבשת עליו. הולך שמואל ולוקח את שאול, מעלה אותו לראש הגג, בוא נקרא רגע את פסוק א' בפרק י', ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו וישקר, ויאמר לו, כי משכחה אדוני על נחלתו לנגיד. יש פה כמה מילים שצריך לשים אליהם לב. קודם כל, שאול נמשך בפח. פח קטן, 8 ימים שאני נתן. כן, פח. מה זה פח? פח בחף כאן, לא בחט. פח, איזה מילה זה רומז לכם?
שפל.
איך?
שפל.
פח, איזה מילה זה מזכיר לך פח? לא, לא, פח, בפח, לפח זה בחט.
פח בחט?
כאן כתוב פח בחף. נכון? ויקח פח, מה זה? מפחפך. מה זה? או הפחפח. משהו שיכול להתהפך. מלכות שאול היא דבר שיכול לא להתהפך. זה תלוי מה תעשה. דוד, במה הוא נמשך? לא. בקרן, מה זה קרן? מה זה קרן? מה זה קרן שמן? מילה אחרת לקרן, מה? מה זה קרן שמן? מה זה פיזית הדבר הזה, קרן שמן?
קרן
שופר? לוקחים קרן של שופר, כן. פשוט לא עושים לו פתח משני הצדדים, אלא רק משאירים אותו סגור, וממלאים בתוך השמן, ויוצקים. מה זה בעצם קרן של אי? זה עצם. זה סוג של עצם. לוקחים את הזכר והנקבה, מוצאים את העצם הפנימית, משאירים את העטיפה של העצם. דוד נמשך בעצם. המלכות היא עצמית לדוד.
העצם של עצמיות?
כן. עצם זה עצמיות. אז זה אפילו בהמלכה עצמה זה בא לידי ביטוי. שאול נמשך בפח, כי זה משהו שהוא מולבש עליו, משהו שגם יכול להתהפך. הלוויה היא של הרב בעבד, יהודי שחי בלוס אנג'לס, והוא תרם את בית הכנסת משכן בעבד בגבעת שאול. נפטר. זכרו לברכה לחיי עולם הבא. אז...
זה תשאול, אצל דוד זה היה עצם של
עצמיות, אצל
שאול זה פח?
כן.
מה זה אומר
הפח? שזה יכול להתהפך. שזה לא עצמי. זה מולבש.
זה הכנה שלו.
כן, בדיוק, זה הכנה. הביטוי, עוד שנייה, הביטוי שחוזר על עצמו פעמיים, וגם אליו חשוב לשים לב, זה הביטוי נגיד. כעת מחר, בצלנו בפרק, כעת מחר ישלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, ויושיע את עמי, וזה קראתי בפרק ט' פסוק תזיין, וגם שמואל בפרק י' פסוק א', אומר לו, ויאמר לו, כי משכחה דבר על נחלתו לנגיד. איך כתוב אצל דוד? אצל דוד כתוב, פרק תתווה בגמלי, נכון? פרק תתווה. רגע.
שלח
השם למשכך למלך. כן. כן. כי ראיתי בבניו לי מלך. ויש כאן גם משיכו, כל פנים, הביטוי כאן מאוד מאוד, ההבדל כאן מאוד מאוד ברור, מלך מול נגיד. מה זה נגיד? נגיד זה לשון?
סב.
איך?
סב.
כן, אבל איזה צורת, בתוך מערכת שלטונית יש הרבה מאוד, הרבה מאוד כלים שהמלך צריך להשתמש בהם. מלך זה לשון? מלכות, שותפות, קבלה של העם, הסכמה, המלך הוא מתאים את עצמו והעם אומר, וואו, זה המלך. נגיד, מה זה? דברים הקשים כגידים. כן, מה? כן, נגדי בארמית, זה עיקה אותו. להקות מישהו זה להיות נגיד עליו. דברים הקשים כגידים. דווקא בגלל הרכות של שאול והעדינות שלו, שמואל אמר לו, תשמע, אתה עכשיו מתחיל להיות מלך, צריך פה נגידות. הקדוש ברוך הוא שלח אותי למשוח אותך להיות נגיד. תבין, עכשיו אתה הולך להיות מלך, צריך כאן תקיפות, צריך כאן עוצמה, צריך כאן יכולת עמידה, צריך כאן גבורה. דווקא בגלל שזה לא אתה, לדוד לא צריך להגיד את זה, דוד הוא כזה. דוד אומר לו, בסדר, אתה כזה מעצמך, אתה תהיה מלך, תשתף את כולם, תחבר את כולם. לשאול צריך להגיד פעמיים את המילה נגיד. ואף על פי כן, אנחנו נראה שזה לא הועיל. זה לא הועיל, אבל אנחנו כאן מתחילים קצת להבין שגם החטאים של שאול, אנחנו ננסה, בכלל אם אנחנו יכולים להבין אותם, גם החטאים של שאול, א', הם תוצאה של המצב הכללי שבעצם הוא עמד בו, וב', דווקא הם נבוא מהגדולה, גדולת הענבה שלו, שהיא הייתה בעצמה הסיבה שבגללה הוא נבחר להיות מלך. כלומר, יש כאן איזו מציאות מורכבת שהיא יכולה ליפול לכל מיני כיוונים. בסופו של דבר, כתוצאה מהלחץ של העם, עוד כל מיני לחצים, שאול בדק מן הדק, סתה וטעה, ולכן מלכותו לא נמשכה, מלכותו לא נמשכה. אבל שאול עצמו הוא באופן אישי. המקום שלו בגן עדן זה ליד שמואל. זה הסדרי גודל. שמואל ששקול כנגד משה ואהרון, מחר אתה ובניך עימי במחיצתי. אז זה רק שיהיה לנו ככה קצת סדרי גודל במאי עסקינה. יום טוב.